שלום, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום ראשון, שבוע חדש, באולפן, כרגיל, סוף סוף מאוחדים. אנחנו איתן אבריאל, אני וסמי פרץ. סמי, מה שלומך?
אני בסדר, רק התחיל השבוע, אז בוא תשאיר את זה ככה עם איזה כוכבית, נראה איך השבוע מתפתח.
כן, יהיה לנו שבוע מעניין נוסף ללא שום צל של ספק, אנחנו נדבר גם על דברים שקרו בסוף השבוע. אבל אתה יודע, בעולם העסקי בכלל, ובענף הסטארט-אפים וקרנות און הסיכון, באופן פרטי, יש כלל אחד שיותר חשוב מכולם. אתה יודע מה הוא? אני אגיד אותו באנגלית ואחר כך בעברית. Do not run out of money. תוודא שלעולם לא חסר לך כסף. זה נשמע טריוויאלי, אבל הרבה פעמים חברות שחושבות שיכולות לגשת ולקחת כסף ככל שיצטרכו, לא שומרות על הכלל הזה. והנה בסוף השבוע התברר שדווקא ספק הכסף של אלפי סטארט-אפים, בנק אמריקאי בשם סיליקון ואלי בנק, לא שמר על העיקרון הזה, והוא עבר תוך 48 שעות במצב של יום עסקים הרגיל, הכל בסדר, למצב של פשיטת רגל וכינוס נכסים על ידי זרוע של הממשלה. אז יש עכשיו מאות סטארט-אפים, אולי אלפי סטארט-אפים וקרנות ואנשי הייטק שלא יודעים כמה כסף הם יראו חזרה מהאירוע הזה, או אם זה יקרה ומתי זה יקרה. אנחנו נדבר על כל הדבר הזה עם עומרי זרחוביץ', פרשן שוק ההון וההייטק שלנו.
אז תשמע, איתן, במקרה הבוקר שוחחתי עם איזשהו בנקאי בכיר, ושאלתי אותו, תגיד, מה יותר מאיים על תעשיית ההייטק? הנפילה של הבנק הזה, של סיליקון ואלי בנק, או ההפיכה המשטרית שאנחנו מדברים עליה, ואנחנו מנתחים את השלכותיה פה בחודשיים האחרונים, ואותו אדם חשב, ואז הוא אמר, הבנק זו בעיה לטווח קצר, הפיכה משטרית לטווח בינוני וארוך.
זו תשובה, היו פה כל מיני דברים מוזרים ומשעשיים, תכף עומרי יצטרף אלינו. במהלך סוף השבוע היו אנשים מהמחנה הביביסטים, בוא נקרא לזה ככה, שהביאו איזה מין שמחה לעד על הצרה שנפלה על ההייטק, כולל כל מיני חצי קונספירציות מהסוג של רגע, אם עינת גז מפפאיה הוציאה את הכסף בדרמה מישראל ושמה אותו בסיליקון ואלי בנק ועכשיו היא הפסידה את כל הכסף, אז האם, אני לא יודע מה זה מראה, שיש אלוהים עם הביביסטים או איזה משהו מהסוג הזה.
זה קשקוש.
שמענו כל מיני דברים.
זה כמו להגיד שאדם איבד את יד ימין ועכשיו הוא גם איבד את יד שמאל, אז מה? אז תגיד על הכיפק, הוא איבד את שתי ידיים. עדיף שיאבד אם כבר אז רק יד אחת.
אין ספק, ואנחנו תכף נחזור לזה, אבל יפה חשבת ואמרת לי שהאירוע הוא ראיה לכך של כמה ההייטק יודע לזוז מהר כשהוא מרגיש מאוים, ויכול להיות שמה שראינו עד עכשיו זה רק ההתחלה למה שיקרה על ההייטק הישראלי דווקא, במידה והוא ירגיש שזה איום יותר קונקרטי כן. ממה שהיה בשמונה שבועות
אז האחרונים. אז אנחנו נדבר על זה ממש תכף, איתן, כי אני רק רוצה עוד להגיד שיש לנו עוד היום, בגלל שנמשכת גם היום בעצם עבודת החקיקה של ההפיכה המשטרית בוועדת החוקה בראשות שמחה רוטמן, וגם המאבקים בתוך צמרת המשטרה, השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, המפכ"ל קובי שבתאי, מפקד מחוז תל אביב, עמי אשד. אז המפכ"ל הודה בטעות בנוגע להדחה, אבל לא ביטל אותה. המפכ"ל לשעבר, משה קרדי, אמר במחאה, במהלך המחאה, שבן גביר פשוט לא כשיר לשמש כשר, וכולם טועים למי המשטרה תציית, ביום שבו יתאלץ לבחור בין החלטת הכנסת ובין החלטת בית המשפט והיועצת המשפטית לממשלה. אז אנחנו נדבר על המצב במשטרה עם השר לביטחון פנים הקודם, עומר בר-לב. אנחנו מתחילים. טוב, איתן, אנחנו תכף ננתח פה וננסה להבין את המשמעות של אותה קריסה של בנק סיליקון ואלי בנק בארצות הברית על עולם ההייטק. קודם כל אנחנו יודעים שבעיקרון בנק קורס ברגע שהרבה מאוד לקוחות רוצים בו זמנית את כל הפקדונות שלהם. זה במקרה בנק שבו באמת הרבה מאוד חברות סטארט-אפ, קרנות הון סיכון, ניהלו את החשבונות שלהם. ואז, למרות שלא ידענו שקורה שם משהו, הבנתי שאפילו היה להם דוחות כספיים לא רעים בזמן האחרון, איכשהו קרה האירוע הזה בסוף השבוע, עומרי זרחוביץ' גם איתנו, ואנחנו ננתח את זה גם איתו תכף, אבל תן ככה באיזה דקה או שתיים, איתן, איך התנהלה הדינמיקה הזאת שהובילה למצב הזה כל כך מהר?
עד לפני כמה ימים, עד אמצע השבוע שעבר, לא הייתה שום בעיה יסודית עם סיליקון ואלי בנק, שונה ממה שהמצב שלו שונה ממה שיש לעשרות בנקים אחרים, ודאי בנקים בינוניים וקטנים וגם בנקים גדולים, אלא שהוא החליט לבצע איזשהו שיערוך של חלק מהנכסים הסחירים שלו, ואז הוא מצא באופן לא מפתיע, בגלל שיש ירידות, היו ירידות משמעותיות באגרות חוב, שזה נכסים שבהם הוא השקיע, ובענף ההייטק, שיש לו איזשהו הפסד לרשום על העניין הזה, סדר גודל של 1.8 מיליארד דולרים, אז הוא עשה את הדבר שנראה נורמטיבי, של ללכת לסגור את הפער הזה, הוא עשה את זה על ידי ניסיון של הנפקה מול קרן השקעות, וניסיון של הנפקת אגרות חוב, אלא שמהרגע ש... בשוק ההייטק, קרנות הון הסיכון וחברות הסטארט-אפ שמעו שיש אפילו לא מצוקה, אבל איזושהי פעילות של ניסיון לגיוס כספים מהיר כדי לסגור את הפער הזה בשיערוך, נוצר הדבר הזה שדיברת עליו.
כלומר, הם נבהלו ואמרו, יש פה בעיה, אנחנו רוצים את הכסף שלנו, בוא נמשוך.
אנחנו לא יודעים אם יש בעיה, אבל והיה ויש בעיה, אנחנו אפילו לא רוצים להיות בסיטואציה של לברר את העניין הזה. אנחנו דבר ראשון נעשה משהו מאוד, אתה יודע, זהיר, וניקח את הכסף שלנו מהבנק הזה, ונשים אותו בבנקים אחרים. המרוויח הגדול מכל האירוע הזה בשלב הראשון זה בנק, הבנקים הגדולים, JP Morgan, Bank of America, פשוט כי אנשים כן הצליחו להוציא, חלק מהאנשים הצליחו להוציא את הכסף שלהם מסיליקון ואלי ולהעביר אותו לבנקים אחרים, אז הם גם הנהנים, אגב, גם הפועלים ודיסקונט ולאומי, הקימו פה צוותי חירום.
יש להם גם בארצות הברית, כמובן.
בשביל לקלוט חלק מהכספים הללו, אז יש גם נהנים מהסיפור, אבל הסיטואציה יוצאת דופן ביום שישי, אחר הצהריים שעון ארצות הברית, בתוך שעות בודדות, עקב השמועה שרצה על אולי בעיה בבנק הזה, קרנות הון סיכון וסטארט-אפים וחברות אחרות ואנשים בודדים הוציאו למעלה מ-40 מיליארד דולר מהבנק, ואז כמו שקורה לבנק, לבנק אין אף פעם את הכסף כדי להוציא את כל הפקדונות.
כי הוא כבר הלווה אותו ללקוחות אחרים.
אחד, זה מולווה, ונוצר לבנק תוך שעות בודדות, ממש תוך שעות בודדות, ממצב של אין בעיה, למצב שהוא בעצם במינוס, יש לו גירעון בעון עצמי, אין לו איך לשלם את הכסף הזה, ואז כמעט באין ברירה הוא מרים את הדגל, או הדגל מורם בבנק המרכזי, ואז באה הזרוע הממשלתית שנוגעת לסיטואציות של בנקים שפושטים את הרגל, ופשוט הלכה וסגרה את הבנק. בעצם הבנק סגור, פשט את הרגל, ועכשיו עושים את כל התהליך היותר איטי. כל אחד על פי החוק ועל פי הביטוח הפדרלי רשאי לקבל 250 אלף דולר, שזה לא בהכרח הרבה כסף במקרה של תאגידים. כל שאר הכסף, שזה כמעט 95% מהכסף, לא מובטח. מתי הם יקבלו את הכסף? ישבו עכשיו עורכי דין, יבדקו מה אפשר לעשות עם הנכסים, כמה כסף אפשר לקבל. כשנדע כמה כסף אפשר לקבל, נוכל לדעת כמה לחלק. האם אנשים יקבלו 90% מהכסף שלהם, או 30% מהכסף שלהם, אין לי מושג, אף אחד לא יודע.
כן, טוב, יפה. אז, כלומר, לא יפה, אבל זה המצב. עמרי זרחוביץ' איתנו, שלום עמרי.
אהלן.
כתב ההייטק, ותשמע, מנקודת מבט של סטארט-אפים ישראלים, קרנות הון סיכון ישראליות, תן לנו תמונה בכמה חברות מדובר, באיזה חשיפה מדובר, ובאיזה לחץ דם נמצאים עכשיו. אותם אנשים שהפקידו שם כסף.
קודם כל אני רוצה להוסיף משהו למה שאיתן אמר. אני חושב שהם פרסמו לפני חודש וחצי דוחות, וכשאתה מסתכל על הפער בין השיחת ועידה אחרי הדוחות למה שקרה השבוע, אתה מבין שמשהו שם לא היה מאופס. למשל, האגחים האלה שהם נפטרו מהם, שאלו אותם לפני חודש וחצי, תגידו, למה שלא תמכרו את האגח שהם מניבים ריבית נמוכה ותחליפו אותם? הם אמרו, לא צריך. ואז הם עכשיו הודיעו שהם מוכרים 20 מיליארד דולר. הם חזו את ההייטק, הם אמרו, הקצב, אנחנו חושבים שהקצב שריפת מזומנים של הסטארט-אפים הולך לרדת, ועכשיו הם הודיעו שהוא בעלייה בכלל. זאת אומרת, הם יצרו מצב שאתה כבר לא מאמין להם. שאתה אומר, בעצם אין שם אנשים, דווקא אנשים שאמורים להכיר הכי טוב את ההייטק, כי זה סטארט-אפ, בנק שעובד רק עם הייטק, אמור להבין, אמור להיות עם יד על הדופק כל הזמן, אתה רואה שמשהו שם לא היה מספיק חד, או לא מספיק עבד, ואני חושב שזה מה שגרם לחוסר אמון. השינוי החד בתוך חודש וחצי. כן.
אגב, בעיה לכשעצמה, כשאתה אומר, זה בנק שעובד רק עם הייטק,
נכון.
וחברות סטארט-אפים שאומרים, אנחנו עובדים רק עם הבנק הזה, יש פה איזה מצב של איזה...
ריכוזיות,
כן.
נכון, אז מה שקורה זה שהרבה מאוד סטארט-אפים, דווקא הגדולים, פחות רגישים לדבר הזה, אז זה נכון, יש חברות שיש להם שם עשרות מיליונים, וזה הרבה וזה משמעותי, אבל האם עינת גז לקחה את כל הכסף שלה ושמה שם בזה? היא לא עשתה.
לא,
החברות הגדולות, לא, אני אומר, השמחה של הביביסטים או כאלה, שהיא בטח הפסידה את הכסף שלה. החברות הגדולות, בטח החברות הציבוריות, אין להם מה לשים את כל הכסף שלהם שם. מדובר הרבה פעמים בחברות קטנות ובינוניות, המון חברות, אי אפשר לדעת, אבל כאילו, כמעט כל חברה שנייה או כל חברה זה.
מאות חברות ישראליות שמו לפחות, שם.
האמריקאים חלקם מתארים את זה כאירוע הכחדה של בציר שלהם של סטארט-אפים.
כן, זה, אתה לא תמיד, מה שקורה זה שאתה מקבל מסגרת אשראי, אתה לא חייב להשתמש בה.
כנגד
אתה,
המניות שלך.
אבל כדי לקבל את המסגרת אשראי, אתה צריך לשים שם לפחות חלק מהכסף שלך או את הכסף שלך. אתה לא יכול לקבל מסגרת אשראי, והרעיון הוא שסטארט-אפ לא באמת רוצה אולי לקחת את החוב, אוקיי, הוא לוקח את ה... הוא רוצה להעריך את הכסף שיש לו, אם עכשיו הוא צריך בלי לגייס כסף, אתה מה שנקרא runway. אז הוא אומר, אני גייסתי 10 מיליון דולר, ואני אקח מסגרת אשראי מסיליקון ואלי בנק או מבנקים אחרים, נגיד של עוד 4 מיליון דולר. בשביל לקבל את ה-4 מיליון דולר האלה, אתה משלם כסף, כדי שיהיה לך את המסגרת אשראי זמינה. אם אתה מקבל את ה-4 מיליון דולר, אתה נותן להם ריבית מאוד גבוהה ואופציות בחברה. אבל בשביל לקבל לך את המסגרת אשראי, אתה צריך שהכסף שלך יהיה שם. אז עכשיו, לא כל כך יודעים באמת מה המצב. אני, ממה שאני מעריך, האתגר הוא בעיקר שהחברות הקטנות והבינוניות, שפתאום עכשיו תגידו להם, אוקיי, יש לך 8 מיליון דולר, 10 מיליון דולר בקופה, אתה עושה 15% תספורת, שזה לא המון, פתאום אתה מוריד להם 1.5 מיליון מהרנווי, וכו', אבל זה היה...
רגע, אבל כרגע הבעיה המיידית שלהם זה שזה חברות שלא מצליחות אפילו לשלם משכורות, אין להם גישה לכסף שלהם?
אז היתרון של חברות ישראליות, חלק הוציאו באמת, כמו שאיתן אמר, הרבה. הישראלים עבדו מאוד מהר, וואטסאפים, עניינים, תוך ממש, ממש עבדו מהר.
יש אפילו שמועה שהישראלים הציטו את הפאניקה. בזה שהם היו זריזים והתחילו לעשות את זה, ואנשים ראו שהם עושים, אז כמו שתמיד קורה, אז גם אתה עושה.
אז גם צריך לזכור שהישראלים גם מתורגלים בלעיין שהם עוזבים ולברוח בחודשים
הם רגילים, הם גם ככה על הכפתור של הכסף.
בדיוק, הם על הכפתור, כן.
אבל אז כמעט לכל חברה היה שם כמעט כסף. גם אם זו חברה גדולה, זה היה לה שם כמה מיליונים, שזה פחות מהותי, וגם אם זה, גם אם זה חברות קטנות. ובעצם הם היתרון של הישראלים הוא שיש להם חשבונות בישראל. זאת אומרת, בגלל שאתה רוצה לשלם לעובדים בארץ, אז בדרך כלל החזקת שני חשבונות. אבל כן, בגדול, יש שם הרבה חברות תלויות, וגם יש שם כל מיני, השפעות שאנחנו בכלל לא מבינים. הייתה חברה אמריקאית שמשלמים דרך המשכורות, והכסף שלה ישב בסיליקון ואלי בנק, אז חברות לא יכולות לשלם את המשכורות, גם ישראליות. זאת אומרת, נגיד, השתמשו בה. כל מיני השפעות כאלה, וכן, הם בגדול באי-וודאות, כי גם חלק מהכסף לא היה נזיל, אז נגיד, היו כאלה שנגיד, הוציאו את הכסף הנזיל, אבל השאירו את הפקדונות ארוכי טווח. ואז יש סימן שאלה, רגע, יש לך אג"חים, אז זה שלך, זה לא של הבנק, אבל עדיין זה נעול. זאת אומרת, יש את הסיכוי שקבל את זה.
אז יש פה בעצם שתי בעיות. אחת, בעיה תזרימית, איך אני משלם משכורות בחודש הבא, כשזה אנחנו יודעים שהבנקים הישראלים היו מאוד זריזים, מיד נכנסו לתמונה ומיד באו עם כל מיני הצעות, גם לאומי, גם דיסקונט, גם פועלים, מציעים כל מיני הצעות איך לגשר על זה. אבל מצד שני, אתה אומר, נגיד שבנק ישראלי אומר, יופי, יש לי פה גם הזדמנות עסקית ויהיה לי לקוח, אבל הוא לא יודע להגיד שאם חברת סטארט-אפ ישראלית כרגע, שיש לה חשבון בסיליקון ואלי בנק, לא תראה את הכסף שלה בסופו של דבר, גם הבנק הישראלי שנותן לו הלוואת גישור לא יראה את הכסף.
נכון, אז צריך להגיד שיש אופטימיות לגבי זה שהם יראו את הכספים, או לפחות את רובם הגדול, שיהיה רוכש, גם הרגולטור האמריקאי עבד מאוד מהר, ויש, גם יש כל מיני...
אתה מדבר כאילו האירוע הזה סגור.
לא, אני אומר מה האופטימיות, אני פעם לא אופטימי, אבל זה כבר בעיה אחרת. אני חושב שיש גם איזה דיווחים או אפשרות או מחשבות שאולי יחזירו אחורה את הגלגל ויגידו, סבבה שיוצאת את הכסף, בואו תחזירו את הכסף ונחלק את זה בצורה מסודרת, ולא מי שקדים, יש איזה גם איזה חששות כאלה.
זה נשמע פתרון סוציאליסטי כזה, ממתי אתה אומר אני אחזיר לאיזה קופה, ואז אולי אני לא אוריך חזרה אחרת.
ממתי קפיטליסטים אומרים בואו חלוצו אותי?
לא, אנחנו יודעים שקפיטליזם זה ברווחים, וסוציאליזם זה בהפסדים. אבל השאלה אם חסר כסף, כלומר, אם אנחנו יודעים שיש פער בין הנכסים ובין ההתחייבויות, כלומר יש הרבה יותר התחייבויות מנכסים, אז ברור שהאנשים יפסידו, שאלה רק אם מישהו יפסיד את כל כספו או חלק מכספו.
לא בהכרח בטוח שאנשים יפסידו. זאת אומרת, הבנק לא היה במצב גרוע כנראה. זה היה, כמו שמישהו אמר לי, זה הפסיכולוגיה מנצחת את הכלכלה פה. אני חושב ש... לא, כנראה שרוב
הכספו... יש שני תסריטים שבהם לא מפסידים. אולי. תסריט אחד זה שבסופו של דבר, בדיוק כמו שאמרת עכשיו, סוציאליזם בימים קשים וקפיטליזם כשהכסף זורם לכיס, שבסופו של דבר, ויש לחץ על זה מצד הרבה אנשים וגופים בארצות הברית, שהממשלה תתערב, תיקח כסף עם שלמי המיסים, מהתקציב בעצם, ותזרים אותו לבנק כדי שיהיה לו כסף לשלם לבעלי הפקדונות.
אגב,
לא
שזה,
לבעלי המניות, כן, לא לבעלי החוב.
שזה אגב מאוד חשוב, בעיקר אם אתה יודע שיש בקנה עוד בנקים שיש להם נכון. בעיות, ואז אתה רוצה לעצור את הדימום הזה עכשיו. אנחנו זורים ב-2008, בהתחלה נתנו לביר סטרנס ליפול, ולפאנימי,
כן,
וג'נימי, ומה שזה
כולם.
לא יהיה. וללימן בראדרס, בשלב מסוים הבינו שהדבר הזה יש לו
כן,
אפקט.
כן, אז אם, אם למישהו יש מניות של סיליקון ואלי בנק, המניות האלה הלכו, אם יש לו אגרות חוב, גם כן כנראה מצבו לא מזהיר, אבל הפקדונות, במצב שהמדינה מתערבת ומחליטה לסגור את הפער הזה, יבואו לשם. יש עוד תסריט שמדברים עליו, שהבנק בסופו של דבר ימחר במהירות, אולי לאיזה בנק גדול.
מה זה שאלה?
ואז ההחלטה של הבנק, איך הגדול, הקונה, מה, איך הוא מטפל בעניין הזה.
אז זהו דיווחים על כל מיני קרנות גידור שרוצות לקנות ב-60 או 80 סנט על הדולר, שזה
בבקשה,
ספורט.
אתה, כן? 60 או 80 סנט על הדולר, זה אומר שחלק מהמפקידים יקבלו רק 60 נכון, סנט או 80 נכון, סנט נכון, על, אז... על הפיקדון שלהם. כך שאני לא בטוח שכולם יראו את כל, את כל הכסף שלהם חזר. אבל תראה, אנחנו כותבים, איתי פתיה שלנו, כתב אצלנו באתר לפני שעתיים, שקואליטה הוא חברה שנסחרת בבורסה פה בארץ, ש-75% מהמזומנים שלה נמצאים שם בבנק, ופיוניר ואוטבריין, כמו שאמרת, יש להם סכומים, אמנם לא גדולים ביחס לסך המאזן שלהם. כמה זמן הם יצטרכו לחכות, לדעתך, עד שהם בכלל ידעו מה קורה?
אני חושב שזה תוך כמה ימים ידעו מה קורה, אבל אני חושב שיש בעיה אחרת. שעוד לא מבינים אותה או לא מדברים עליה, בעצם יוצא פה שחקן שנותן אשראי, שהוא השחקן הכי משמעותי בהייטק הישראלי, שהוא היה נותן אשראי מאוד מהר.
והיה להם פה צוות, צריך להגיד את זה.
היה להם פה צוות, מ-2008, 15 שנה היה להם פה צוות, הם נתנו אשראי מאוד מהר, ואז מה קורה בעצם עם ה... זה עכשיו בסדר, יש אלפי בנקים בעולם, וגם לאומי ודיסקונט ופועלים וכו וכו וכו, אבל לאומי ודיסקונט, הבנקים הישראלים נחשבים יותר שמרנים, השאלה אם יהיה פה איזה בעיית אשראי, כי בסוף הסטארט-אפים, בטח הקטנים, צריכים את הכסף הזה כדי להמשיך לרוץ, זה בטח בתקופה שאין השקעות. הם כולם, למה הם רצו את האשראי? כדי לא לקבע, לא לגייס כסף, כן. ולדלל ולקבע שווי נמוך. בגלל זה כולם רצו לקחת את האשראי, ובגלל זה גם היה להם פחות כסף בפקדונות בין השאר.
כן.
אז זאת גם שאלה שלדעתי עוד, תמשיך ללוות אותנו גם עם הבנק, יהיה בסדר.
אין שום ספק. זה כל פעם שיש איזה אירוע אסוני, וחברות ביטוח בעולם צריכות לשלם הרבה כסף, כי הם תמיד ככה בקונסורציום, אז אם יש הוריקן, אז פתאום המחירים של ביטוח עולים. או שיש פתאום יש שריפות, אז מחירי הביטוח רכוש ובתים נגד שריפה עולים בכל מקום בעולם.
כן,
מאוד
אגב,
יכול להיות שהאירוע הזה יעלה בסופו של דבר את האשראי לסטארט-אפים, שזה כן. תמיד אשראי בעייתי, כי אין להם בעצם נכסים אמיתיים נשים כנגד המצגת שהם על בסיסה הם
נכון,
גיסו את הכסף.
נכון, אבל צריך להגיד שזה לא היה סיפור בניגוד לכל מיני דברים ב-2008, שלא האגח לא היה, זה לא היה מגדל גלפים.
לא, אנחנו לא מדברים על זה.
הם באמת פשוט לא ניהלו את הנכון, את העון שלהם, את הפקדונות, הם לא הבינו מה...
אז זה הנקודה, כי יצאנו פה לדבר איתן בחודשים האחרונים לא פעם ולא פעמיים על החולשה של ענף ההייטק, על הירידה בשווי, ודיברנו על זה שבעבר היה הרבה יותר קל משום שהריבית הייתה נמוכה. ברגע שהריבית עלתה, חשף הרבה מאוד בעיות בתעשייה הזו, והשאלה אם האירוע הזה של קריסת הסיליקון ואלי בנק, גם קשור באיזושהי מידה לעניין הזה של ריבית שעולה, וכסף שמעדיף ללכת למקומות האלה מאשר לעולמות ההייטק.
אני חושב שקודם כל, כן, העוצר גיוסים, העוצר גיוסים של ההשקעות של ההייטק, כן, כי בסוף אתה משקיע בסטארט-אפ, וזה עובר לפקדונות אצל סיליקון ואלי בנק, ובנקים אחרים, הם בהחלט זה מה שקרה. אני אישית חושב, וגם כתבתי זה, אבל אני חושב שזה עוד יצוף, הקשר בין ההייטק לבנק, אני לא רוצה להגיד פה דברים שאני לא יודע, אבל יש לי הרגשה שיצופו הקשרים, זה שהיה קשר עדו כל השנים, גורם לזה שמולה היה להם, לכל הפחות נקודת עיוורון להייטק. זאת אומרת, הם האמינו למה שאומרים להם בהייטק, הסטארט-אפים האלה שווים את כל הכסף, והם בעצם התבססו על ההייטק, גם בבדיקת נאותות, וגם בזה שהקרנות ימשיכו להשקיע, הם בעצם היו צריכים שהקרנות ימשיכו להשקיע בסבב B ובסבב C וזה. ואז הגיעה תקופה כזאת, הריבית עלתה, המצב המקרו-כלכלי לא משהו, הקרנות הפסיקו להשקיע, וכאילו זה שבר להם את המודל, אז בגלל זה הפקדונות שלהם התכווצו.
כן, טוב, זה רק אומר שהמודל הזה הוא מודל מאוד מסוכן כמובן, ברגע שאתה משען רק על תעשייה אחת.
אנחנו נשמע, לי ולך, יש כל אחד בנפרד, למעלה 25-30 שנות ניסיון בבנקים, אנחנו יודעים איך זה עובד בבנקאות, זה אתה מרוויח ומרוויח ומרוויח, ופעם בכמה שנים, 5, 10, לפעמים 15 שנה,
סתירה.
אתה מפסיד את כל מה שהרווחת במשך 10 שנים האחרונות, בממוצע איכשהו יצאת עם רווחים של אחוזים בודדים על ההון לאורך התקופה.
ולרוב זה קורה אחרי שנים של פרוספריטי מטורף, הרי רק לפני שנה וחצי דיברנו על גיוסים של 25 מיליארד דולר פה בישראל, ולפי הקצב היה השנה אמור להיות 50 מיליארד, אתה יודע, סכומים מטורפים, אבל בסופו של דבר, תראה, יש אחת הבעיות תמיד עם הבורסות, זה כשאתה מגיע לשיא, אין פעמון שמצלצל, הוא לא אומר לך, תשמע, הגעת לשיא. אז כך גם במקרה הזה. טוב, רק לסיום העניין הזה, עומרי, הפתרונות שהבנקים הישראלים מציעים, מרגיעים את התעשייה? כלומר, הם מרגישים שמישהו שומר עליהם, מישהו יותר להם את הפתרונות המיידיים?
אני, מעט ששמעתי, כן, אני חושב שגם שמעתי פרגונים בעיקרון. אני, בסוף יש להם את האינטרס העסקי והמיתוגי שלהם, אבל הם, אני לא יודע מה הריביות שהם, הם נתנו, אבל הם כן, הם יצאו מגדר, הם עשו, הם נתנו חוב הרבה יותר מהר למה שהם רגילים. בדרך כלל הם יותר שמרנים וכו', אז הם, כן, הם עשו עבודה מהירה, הקימו חמל וכו', אבל כמובן שיש להם את האינטרס העסקי והשיווקי וכל מה שצריך בגלל זה הם עשו את זה.
כי הרבה מאוד שנים הבנקים הישראלים היו מאוד לא סקסיים בהשוואה לכל מיני בנקים בארצות הברית, בדי, בסיליקון ואלי, והנה, מסתבר ששמרנות היא מאוד סקסית כשיש משברים.
אתה יודע, עוד מילה אחת, כשיש סיפור כזה, קריסה בבת אחת, תוך 36 שעות של בנק גדול בסופו של דבר, לא צריך לזלזל בגודל שלו, זה היה בנק ה-16 הגדול בארצות הברית, מאות מיליוני דולרים בכל צד של המאזן, אז קודם כל אנחנו יודעים בוודאות שיהיה סדרה של נטפליקס תוך פחות משנה, נכון?
אני אמרו לי את זה, ואמרתי שאני לא מתוך שיש מספיק ענן בעולם כדי כל הסדרות של 2020 ו-2021.
בדיוק, אז קודם כל יהיה לנו, זה יקרה The Bank, אני כבר מתחיל למתג פה את הדברים, אפשר להציע שחקנים לתפקידים המיוחדים, ולמה אני אומר את זה? כי יש עוד כל מיני אנקדוטות לא בלתי צפויות, למשל מנכ״ל הבנק, גרגורי בקר, מחר לפני כמה ימים, 11% מההחזקות שלו. וכך עשה גם היועץ המשפטי הראשי, וכך עשה גם סמנכ"ל הכספים וסמנכ"ל הלקוחות. הם כנראה כבר העריכו דברים, אז אני חושב שכבר זה פרק 3 בסדרה של העונה הראשונה.
אגב, במשך 8 חודשים בזמן משבר הייטק לא היה להם מנהל ריסק, כאילו מסיכונים ראשי.
כן, בקיצור, הם כבר נהנו מהחיים, וזה
עסקו... בהחלט. חברים.
עסקו בעיקר בגוד טיים.
השיחה הזו הגיעה לסיומה. עומרי זרחוביץ', תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום לעומר בר-לב.
שלום.
עד לפני 2.5 חודשים, בסך הכל 10 שבועות, השר לביטחון הפנים, קודם כל בעבר, גם עם שירות צבאי מסוים, מפקד סיירת מטכ"ל לתקופה מסוימת, אני מחבר את הדברים גם בעניין של מחאה. אנחנו רוצים לדבר איתך על המצב של המשטרה, מכיוון שסוף השבוע היה מאוד מאוד עסוק. המפכ"ל הביע הסתייגות או חרטה על הדרך שבה הוא הדיח את מפקד מחוז תל אביב, אבל לא שינה את ההחלטה. אתמול אני הייתי בהפגנה הגדולה בקפלן בתל אביב, ועלה שם מפכ"ל לשעבר, משה קרדי, שטען בנחרצות שהשר איתמר בן גביר לא ראוי למלא את תפקידו, אין לו את הכישורים, אין לו את היכולות, וגם אין לו את תפיסת העולם שנדרשת לתפקיד הזה. ובסוף אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת שאיתה נתחיל, השאלה של, אני לא רוצה לקרוא לזה מיליוני דולרים, אבל של עתיד מדינת ישראל. כיוון שאתה מכיר טוב את המשטרה שאותה ניהלת 1.5 שנים, והיה, ואנחנו מגיעים למשבר חוקתי שבו המשטרה צריכה להחליט בין הוראה של הכנסת לבין הוראה של בית משפט העליון, מה היא עושה?
תראה, במקרה של המשטרה זה יחסית פשוט מבחינה פורמלית. המשטרה כפופה לחוק במדינת ישראל. מהרגע ששר הטיקטוק ניסה לשנות את, וצרי הצליח במידה מסוימת לשנות את חוק הסמכויות שלו ובעצם להפוך את עצמו למפכ"ל על, מה שאמרתי לכל אורך הדרך, שבניגוד אולי לגופים אחרים, משטרת ישראל היא לא כפופה לממשלה, משטרת ישראל כפופה לחוק במדינת ישראל, ולכן היא לא כפופה לממשלה כזאת או אחרת, או לשר כזה או אחר. כמובן, אם משנים את החוק במדינת ישראל, זה סיפור אחר. ולכן בשאלה, התשובה הקלה והפשוטה, לכאורה לשאלה שלך, שמשטרת ישראל צריכה להיות כפופה לחוק. אם אנחנו מדברים על, על האירוע של השלושה ימים האחרונים, אז מי שמייצגת את החוק בשלב הנוכחי זה היועצת המשפטית לממשלה. ולכן היועצת המשפטית, ברגע שהיא אמרה שיש לה ספק שהנוהל שבו הודח ממ"ז תל אביב, הוא לא היה תקין, המשטרה הייתה חייבת, זה המפכ"ל היה חייב לקבל את עמדתה, לשמחתי זה לקח לו קצת זמן, אבל בסופו של דבר הוא קיבל את עמדתה, ולשמחתי גם באותו נאום שהוא נתן אתמול, שהודה בפני אזרחי מדינת ישראל שהותה בשיקול הדעת ובתזמון, בכל הנושא הזה הוא גם הזכיר, נדמה לי יותר מפעם אחת, שמשטרת ישראל יש לה שני יעדים שמשולבים. אחד, פעולה על פי החוק במדינת ישראל, ושתיים, פעולה לביטחון אזרחי מדינת ישראל.
רגע, אבל עומר, אני רוצה עוד להבין לגבי הסמכות של השר לביטחון פנים, או השר לביטחון לאומי, יש לו סמכות להדיח ניצב במשטרה, או שזה חייב להתבצע רק על ידי המפכ"ל?
אין לו סמכות. הסמכות היחידה שיש לשר זה או לאשר, או להתנגד להעברה מתפקיד, למינוי, להעברה בתפקיד רוחב של, לא מדבר על ניצב, אפילו נצם או סנץ מתפקיד מפקד תחנה א' לתפקיד מפקד תחנה ב', חייבת להיות חתימה ואישור של המפכ"ל, ולאחר מכן השר או שהוא חותם ומאשר או שהוא לא חותם.
ומה לגבי המפכ"ל עצמו? השר יכול לפטר את המפכ"ל מתי שבא לו, או שזה, אתה יודע, מינוי לתקופה וצריך לקרות משהו מאוד קיצוני כדי שהוא יפטר אותו?
תראו, מי שמינה את המפכ"ל זה ממשלת ישראל, זה לא שר כזה ואחר. השר בבוא העת מביא את ההמלצה שלו ובדרך כלל הממשלה מאשרת. לכן פיתורים של מפכ"ל כמו פיתורים של רמטכ"ל, עד היום לא היה שום ניסיון לעשות את זה, זה מאוד מאוד מורכב, זה כמובן יעמוד במבחן בג"ץ ובצדק אם חס וחלילה יקרה אירוע כזה, ובוודאי זה לא יכול להיות כנגד מפכ"ל שפועל על פי החוק.
כן, אגב, זה יכול להיות שבן גביר יודע את זה ומבין את זה, ואז הוא הולך על השיטה היותר פשוטה, בוא נמרר לו את החיים. וזה עובד. הוא ממרר לו את החיים, הוא מכניס אותו לתוך העניין הזה, הוא גורם לו לטעות ואחר כך להודות בטעותו. אני לא יודע איך חוויית העבודה שלו, כשהוא מגיע לעבודה, קובי שבתאי,
לא, אם נחמד לו בעבודה,
אבל זו השיטה, זה בעצם לדחוק אותו להתפטר.
תראו, דבר ראשון, אני לא בטוח כמוכם שבן גביר יודע בקי וכן הלאה. בן אדם לא ניהל שום דבר בחיים, לא עמד בפני שום דילמות מהסוג הזה, וזה לא כל אחד נולד עם זה. רוב האנשים לא נולדים מזה, ולכן לפי ההתנהלות שלו בחודשיים וחצי האחרונים, רואים שאין לו מושג, הוא לא מבין, אין לו ידע, אין לו יכולת, ולכן אני גם לא הופתע בעניין הזה שהוא רצה לעשות אבו עלי, הוא שמע שמפקד חיל אוויר תשעה קצין מחיל אוויר, ואחרי זה לשמחתנו גם חזר בו, אז לפני שמפקד חיל אוויר חזר בו, אז אמר בן גביר לעצמו, אז אני גם אהיה אבו עלי, וגם אני אעשה רוח וצלצולים. ולכן אני חושב שיש כאן בהחלט חשש סביר לחשש של היועצת המשפטית לממשלה, שהנוהל שקרה הוא היה בלתי ראוי, לא תקין וגם לא נכון, ואולי גם לא על פי החוק.
תאמר לי, אם אני מנסה לפענח את הפעולות של המפכ"ל, למה הוא לא יותר עומד יותר זקוף ונחרץ ושומר על העצמאות שלו, בפעולות שעליהם הוא אחראי, כאשר אתה בעצמך, והוא ודאי יודע את זה, מסבירים שזה לא שניתן לפטר אותו, בן גביר לא יכול לפטר איתו ככה בהינף יד, ופעולה של פיטורים שלא קרה מעולם מול הממשלה, תבהיר לכל מדינת ישראל שהתחילו פה התיאורים כמו באחרונת הדיקטטורות. זה לא הולך להיות פשוט. אז מאחר וכך, למה הוא לא עומד זקוף ומבהיר לשר שהוא אחראי על הדברים האלה, שלא יתערב, ועושה טעויות כאלה, וגם, אתה יודע, בעבר היה שהוא הגיע לאירועים של פוליטיים של ליכוד, וכל ההתנהגות שלו היא קצת, אני לא יודע, מתפתלת.
השאלה היא שאלה, לצערי, שאלה מצוינת, וגם אני שואל את עצמי...
אתה מכיר אותו, אני לא.
תשמע, אני לא פסיכולוג, ואני לא אנתח עכשיו את האישיות הפסיכולוגית של המפכ"ל. לצערי, מצד אחד, הוא פועל בפזיזות, כפי שהוא אמר, גם במקרה הזה וגם במקרים בעבר, שוב, עוד כל עוד אני הייתי שר, היה נקד דרגות לשני תתי ניצבים, שאני בסך הכל אישרתי, לא בסך הכל, אישרתי את ההמלצה שלו, והוא לא בא לאירוע הזה, ועדיף ללכת באותו ערב לבת מצווה של הבת של השר המיועד באותו זמן. אז אני לא, אין לי הסברים לדבר. לדבר היחיד שאתה יודע, אני מנסה לחפש את הטוב בכל דבר, אז לשמחתי, במקרה הנוכחי הוא התעשת, ונעמד במסיבת עיתונאים מול כל אזרחי מדינת ישראל, ואמר, טעיתי, ולא רק הוא אמר טעיתי, הוא גם אמר, הוא הסביר שלוש סיבות שהוא טעה, גם בעיתוי, גם בתזמון, וגם בעוד משהו. ואני אומר לזכותו, זה לא פשוט להודות בטעות דרמטית כל כך של מפכ"ל בפני כל אזרחי המדינה ולא בחדרי חדרים. ולכן אני חושב, אתה יודע, אם אני רוצה להיות אופטימי, ואני לוקח את הדברים שלו אתמול במסיבת עיתונאים, אז הוא הזכיר שוב ושוב שהמשטרה כפופה לחוקי המדינה ולפי זה היא פועלת, ואני מאוד מקווה שהתחלקויות כאלה או דומות להן לא יהיה לו בעתיד.
עומר, אני רוצה אבל לשאול אותך דווקא מהצד ההפוך, כי בכל זאת אחת הסיבות שבעצם בגללה יש את הביקורת על עם ישד, זה שלא נשפך מספיק דם ברחובות. זו כנראה הטענה של בן גביר. הוא מסתכל על זה שהוא נתן הנחיה לא לחסום את האלון, והאלון בכל זאת חסמו אותו כמה פעמים בשעה, שעתיים, וזה לפחות בפעם האחרונה זה הסתיים בלי שפיכות דמים, ולפני כן זה היה עם רימוני אלים לתוך המון, שזה באמת נראה נורא. אבל נשאלת השאלה דווקא על מקרים אחרים בעבר, כשפיזרו הפגנות של מתנחלים, של חרדים וכו'. כשאתה מסתכל על אירועים כאלה, אתה חושב שהופעל שם יותר מדי כוח? כלומר שהבעיה היא לא שהופעל מעט מדי כוח בתל אביב, אלא שבמקרים אחרים, בחברות אחרות, באוכלוסיות אחרות, הופעל יותר מדי כוח?
תראו, אין כאן מקום להשוואה בין מה שקורה עכשיו לבין אירועים שהיו בעבר, למרות שהאירועים שהיו בעבר היו חלקם אירועים חמורים. אם אנחנו מסתכלים על האירועים, למשל, מול יוצאי העדה האתיופית, אז באמת באירועים הראשונים, שוב, זה היה הרבה לפני תקופתי כשר, היה בעבר אירועים שכמעט על ההתחלה נפתחו באלימות, ובהמשך המשטרה למדה והפיקה לקחים, והגיעה למסקנה, וגם אז נחסמו נתיבי איילון וכן הלאה, והגיעה למסקנה באירועים כאלה, כמו אפילו באירועים של תושבי אום אל-פחם שרצו לחסום את כביש ואדי ערה, שלפעמים הרבה יותר נכון זה לאפשר למפגינים לפרק זמן קצר יחסית להפגין ואפילו לחסום, ואם תוך הידברות שקטה או הידברות קצת פחות שקטה לפנות את הצירים. אני חושב שכאן יש תהליך של, גם פה יש תהליך של למידה, גם אתמול שמעתי את המפכ"ל שהוא אמר שהוא ממש לא היה רוצה לראות את האירוע הקשה שראינו שנזרק רימון הלם בחוסר מקצועיות, אני אקרא לזה ככה, אם אפשר לכנות כך אירוע כל כך קשה.
כן, כן, פשוט זרקו רימון הלם לתוך המון בלי חוסר הבחנה, ואגב אותו קצין שעשה את זה ראיתי אותו גם כן אתמול גם כן בהפגנות מסתובב שם, ביום חמישי הוא נראה כאילו שהוא מסתובב שם, זה לא נראה כאילו שמישהו תחקר את האירוע ונתן לו על הראש.
תראה, כמה שאני יודע נפתחה חקירת מח"ש. אני לא בא להגן על המשטרה, אבל אתה יודע, אם אני בכל אופן מנסה למצוא כאן נקודות אור, אז ראשית באירועים, בהפגנות שהיו ביום חמישי, לא הייתה אלימות, ומשטרת ישראל והשוטרים התנהגו בצורה בהחלט ראויה, למרות ששעה וחצי נתיבי איילון היו נחסמו. זה דבר אחד. ודבר שני, המפכ"ל אמר במילותיו אתמול שהוא לא היה, שהוא לא רוצה לראות אירועים כמו שראינו לפני שבועיים של זריקת רימוני הלם ודם של אזרחי מדינת ישראל.
תראה, לסיום, עומר, ככל שאנחנו רואים החקיקה, אנחנו מתארים את זה בלי להסתיר את עמדותינו, החקיקה של ההפיכה המשטרית מתקדמת בכנסת, היום התחדשו הדיונים בוועדת החוקה בראשות חבר הכנסת שמחה רוטמן, ואף אחד לא לוקח יותר מדי ברצינות את המתווה של הנשיא ברגעים אלה, כך שנראה שאנחנו באמת נראה עוד ממה שראינו עכשיו, אולי אפילו יותר מזה, במונחים של מחאות, של הפגנות, וגם הלחץ של המפגינים בסופו של דבר יעלה ככל שתתקרב הצבעה השנייה והשלישית על החוקים הללו. יש לך איזשהו סוג של צפי או תחזית או ערכה לאן אנחנו הולכים במונחים של אימותים בין מחאות לבין המשטרה?
תראה, לא יודע אם זה בין מחאות לבין המשטרה, אני יודע בין המחאות לבין המשך החקיקה שקורית.
כן.
המרי האזרחי שאנחנו בעיצומו חייב להמשיך ולהחריף, כולל בהודעות של עוד חיילי מילואים שמתנדבים לשירות מילואים, שבמקרים כאלה ואחרים של דיקטטורה הם לא יבואו למילואים, כולל של בעלי חברות שיודיעו שאם תהיה כאן הפיכה המשטרית, אז הם יוציאו את החברות ממדינת ישראל ויעבירו אותן לעמק הסיליקון או למקומות אחרים. זה דברים שאני מצפה מהחברה האזרחית, מאזרחי ישראל. כי אם המחאה הזאת תדעך, אז הם ימשיכו בצורה מהירה את החקיקה, ובתוך שבועיים אנחנו נהיה במדינה דיקטטורית. זה מאוד קרוב.
עומר ברלב, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה.
טוב, תשמע, אתה מסתכל היום, יש הודעה כבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו בישיבת הממשלה עכשיו, שהוא מוסר, שהוא ממשיך כרגיל, וזה לא נשמע שהוא מתכוון לעצור או למצמץ או לחכות. מצד שני, אנחנו רואים את המחאה מדי שבוע, מתעצמת, מתחזקת, מתגברת, עולה על טורים יותר גבוהים.
היו המון אנשים אתמול, אני הייתי בקפלן בתל אביב, דיווחו על 200,000. זה הרגיש המון, זה הרגיש הכי גדול.
כן. אגב, זה לא רק העניין של כמות, אני גם מרגיש את הזעם. אני חושב שבהתחלה הייתי בהפגנות, זה נשאר כזה אירוע חברתי כמעט, וזה
כן,
מתחיל,
בילוי.
וזה מתחיל, וזה מתפתח, וזה צובר עוד ועוד כוח, ועוד ועוד תאוצה, ועוד יותר אנרגיה.
הייתה גם דינמיקה.
זה רק אומר, אגב, שאנחנו כן כנראה בדרך להתנגשות.
בדיוק, לכן שאלתי את זה, ועומר ברלב התייחס בעיקר לקריאה של אנשים לצאת, ופחות לתוצאות של מה שאנחנו עשויים לראות פה, אבל היה אתמול גם משהו חדש לתפיסתי במחאה, זה פעם ראשונה שיש איזושהי דרישה לפעולה, call to action, אומרים ככה, אתה יודע, בעולם העסקי, שזה העניין של חוקה לישראל. זאת אומרת, יש פה בנוסף, מהשבוע, מאתמול בעצם, אני ראיתי בנוסף לעניין של לעצור את מה שקורה עכשיו, יש גם גישה של אי אפשר כבר ללכת אחורה לגמרי ברגע שכל השדים האלה יצאו החוצה, ובמקום ההצעות הנוכחיות צריך להביא חוקה חדשה לישראל שדווקא תאגן את, אתה יודע, את הזכויות של כמה וכמה אוכלוסיות בישראל שנמצאות כרגע בסכנה קיומית כמעט.
כן, וזה דבר שאי אפשר לעשות אותו בלי הסכמה באמת מאוד רחבה,
אבל זה
גם
קריאה למשהו חיובי, זאת אומרת, כן, בוא כן, נעשה כן, את זה, כן. לא רק בוא נתנגד באופן כללי.
מה שנקרא, לעולם אל תחמיץ הזדמנות להשתמש במשבר טוב.
הלוואי.
כן, בסדר. טוב, אנחנו כמובן נמשיך עם זה בימים הקרובים, רק נגיד תודה לאברי רוזנצבי ולדן ברומר שעורכים אותנו, שתנו נפגשים פה כרגיל, מחר אותה שעה, אותו מקום.
אנחנו נפגשים כרגיל.
יאללה, ביי.